כאן רשת ב' ליאן וילדאו.
שלום לכם, ליגת העל בכדורגל ממשיכה לספק לנו מרוץ תלת ראשי. מכבי תל אביב החזירה את עצמה לעניינים עם ניצחון על הפועל באר שבע. היא תתמודד בשבת מול האחרונה בטבלה נס ציונה. מאמנה שנס ציונה שלומי דורה יהיה מיד איתנו כאן. נהיה גם עם פרויקט הנגשה מיוחד של הפועל תל אביב ללקויי ראייה ולקויי שמיעה במגרש עצמו. זה קורה גם כן במשחק בשבת. מחר, מרתון תל אביב, והמשימה היא סי עולם בעשרה קילומטרים של לונה צ'מטאי סלפטר. מאמנה ובן זוגה דן סלפטר ישוחח איתנו. נהיה גם עם נבחרת הכדורסל לקראת משחק מחר מול פינלנד, וגם נעסוק בשחיתות לכאורה שנחשפה בענף ההתעמלות האומנותית. על הכל מיד בכאן ספורט שמפיקה אורית שולץ, הטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, בירושלים יוסי תנורי. ליאן וילדאו איתכם עד חמש. יוצאים לדרך עם ענייני הכדורגל הישראלי. אחרי הניצחון של מכבי תל אביב על הפועל באר שבע, יש לנו אחלה צמרת, כאשר מכבי חיפה מוליכה את טבלת ליגת העל עם 53 נקודות, הפועל באר שבע עם 49 ומכבי תל אביב עם 48. גם בתחתית עמוס וצמוד, כאשר סקציה נס ציונה ועירוני קריית שמונה מתחת לקו האדום עם מספר נקודות זה 17 נקודות, ומעל הקו האדום בני ריינה עם 18 נקודות. המשחק המרכזי של המחזור הפעם בשבת, מכבי חיפה מול ביתר ירושלים ב-8 בערב, נעסוק בכך עוד מעט. ביום שני הפועל באר שבע מול מכבי בני ריינה. אבל מפגש לא פחות מעניין מהשניים הללו הוא המפגש בין סקציה נס ציונה למכבי תל אביב. זה קורה בשבת בחמש וחצי, ואיתנו מאמן הסקציה מהמקום האחרון בטבלה, אנחנו עם שלומי דורה. שלום שלומי.
אהלן, ערב טוב.
כולם מדברים על מכבי תל אביב, המאבק המשולש בצמרת, אבל המשחק בשבת זה משחק מפתח בשבילכם.
כן, משחק מפתח, כמו אחד מיני רבים, אבל זה משחק שממנו אפשר לצאת קדימה לדרך חדשה, סוג של, אתה יודע, סוג של מהפך כזה. בסך הכל הקדנציה שלי התחילה בצורה סבירה, ומשחקים שהיינו צריכים לעשות נקודות כמו הפועל תל אביב וסכנין לא עשינו, זה גרם לחוסר ביטחון בקבוצה, ומאז המצב לא כזה טוב. אחרי שאנחנו רואים במשחק מול מכבי תל אביב, משחק מאוד מאוד חשוב וקריטי להמשך, חשוב לנו מאוד מאוד להיראות טוב במשחק הזה, כי מבחינתנו הפלייאוף מתחיל בדיוק אחרי המשחק הזה, עם שני משחקים לפני סיום הסיבוב, ריינה וחדרה, ואז הפלייאוף האמיתי.
זהו, כי אם אתה מסתכל בתוכנית המוקדמת של המשחקים, אולי נס ציונה יכולה להגיד על מכבי תל אביב, זה משחק שפחות אפשר לבנות בו על נקודות, אבל פה אתם לא צריכים לבנות אפילו על נקודה, אלא ממש לנסות לנצח הפעם.
כן, אין פה, אתה יודע, בדרך כלל משחקים מהסוג הזה, מכבי תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, זה סוג של בונוס. במצב שלנו זה לא בונוס, זה משהו שהוא מסק. לא עשינו את הנקודות במשחקים הקודמים, אז אנחנו באמת לא באים כדי להעביר את הזמן ולחכות למשחקים הבאים, אלא באים לקחת נקודות.
שלומי, שתי נקודות מ-21 אפשריות, כלומר שתי נקודות מ-7 משחקים מאז שהגעת, מה לא מצליח לעבוד? מה לא מתחבר? האם פשוט הסגל לא מספיק טוב לליגת העל, או שזה משהו אחר?
לא, אני לא מדבר עם ענייני סגל וכאלה, אני מסתכל על מה שקורה מעט שאני הגעתי, אמרתי לך כבר לפני, היינו צריכים באמת לקחת עוד כמה נקודות במשחקים קודמים שהיינו יותר טובים, גם נגד באר שבע, גם נגד הפועל תל אביב, גם מסכנין, היום משחקים ממש טובים ולא לקחנו את הנקודות, זה קצת פגע ביכולת של הקבוצה ובביטחון בעיקר, אנחנו קצת סובלים מחוסר ביטחון, אבל אני מאמין ש... אנחנו עוברים עכשיו את התקופה הפחות טובה, ואני מקווה שזה יהיה לטובתנו בחלק האחרון של העונה.
תגיד, אפרופו ביטחון, בסיטואציה האישית שלך, הגעת להציל את הקבוצה הזאת מירידת ליגה, זה עדיין לא התחבר, ופתאום מתחילים הדיבורים, אולי ניר ברקוביץ' יחזור, תמיד מרחף. בקבוצות האלה תמיד מחליפים איזה שלושה מאמנים בעונה. זה משחק מפתח גם בשבילך, שלומי.
עוד פעם, אני לא מסתכל על זה כמשחק מפתח. אנחנו יודעים מה זה הכדורגל וכמה הוא נזיל ומה יכול לקרות ומה קורה. אני רק יודע שקבוצה ששרדה שנה שעברה זה קבוצה שלא החליפה מאמן, ושתי קבוצות שעלו ליגה שנה שעברה זה קבוצות שלא החליפו מאמן. אם מסתכלים על תוצאות נטו, אז המצב הוא לא טוב, אבל אם מסתכלים על דרך ועל עשייה ומאמינים בדרך, אז... זה מה שצריך לקבל לדעתי את הטיפה למקום הזה, ולא לשפוט רק על תוצאות, כי מבחינתי, אני יודע שהתוצאות לא טובות וציפו למשהו אחר, אבל אני מאמין במה שאני עושה ובדרך שאני הולך בה, ואני מקווה מאוד שגם יאמינו בה.
כן, טוב, הליגה די צפופה כך ששני ניצחונות יכולים להקפיץ אתכם למעלה באופן די מובהק, בטח מעל הקו האדום, אפילו ניצחון אחד בסיטואציה מסוימת. אני רוצה שאותך על מכבי תל אביב, ראית אותם מול באר שבע, הם לא הבריקו האמת, הם בכלל לא בתקופה יותר מדי טובה, אתה חושב שזה זה, זה משהו שיכול כן לשחק לטובתכם, או שאין לזה משמעות, כי הם עדיין מגיעים כפייבוריטים מוחלטים?
לא, זה שהם מגיעים כפייבוריטים מוחלטים, אין פה בכלל שאלה. סגל שחקנים, האיכות של השחקנים, אין פה בכלל מה להשוות, אבל עוד פעם, זה לא אומר שום דבר, ולא אומר שמרבה מתבטל. נצטרך לצמצם את הפערים האלה בדברים אחרים, בנחישות, במוטיבציה, ברצון, בדברים שהם לא קשורים ליכולת, צריך לצמצם את הפערים.
אגב, יש לך יכולת לא לשחק פשוט רק על מתפרצות ולנסות לעקוץ, או שאין מה לעשות, זה ככה צריך לשחק מול הקבוצות הגדולות? כי הטענה הייתה שנס ציונה לא משחקת מספיק התקפי, להבדיל אולי מתחילת השנה.
אני לא יודע מה, מתחילת שנה זה תחילת שנה, וסיבוב שני זה סיבוב שני, אנשים צריכים להבין את ההבדל הגדול, שסיבוב ראשון אין לחץ ואין מתח, והכל זורם והכל שקט, והכל על מי מנוחות, וכשאתה בסיבוב השני, כשקבוצות כבר יודעות ומכירות, והדברים הופכים להיות יותר קשים, זה בטוח. מה זה מפה? גם נגד מכבי חיפה לא שיחקנו בונקר ולא על מפרצות. אנחנו משחקים עם הכלים שיש לנו, איך שאנחנו חושבים שמתאים לאותו שבוע, וזהו, אף אחד לא ייקס עלינו אם נשחק טיפה נסוג ונרצים נקודה וננצח. ככה שזה לא משנה באמת.
טוב, אתה מאמין שעם הסגל הקיים אפשר להישאר בליגה ואפשר לעשות את זה?
לגמרי, כן.
שלומי דורה, מאמן נס ציונה, בהצלחה, תודה.
תודה רבה.
וכאמור, מכבי תל אביב היא היריבה מנגד, היא רוצה עוד יותר ככה לחבר ניצחונות ולהידבק עוד יותר לצמרת. הנה דברים שאומר אופיר דוד זאדה, שחקן היום.
לחץ תמיד יש. נכון שבאר שבע מבחינתנו זה המשחק סופר קריטי. להמשך העונה הבנו שיש משמעות מאוד גדולה להמשיך את העונה ולעמוד ביעדים שאנחנו רוצים לעמוד. אבל לחץ הוא משהו שהוא דבר חיובי. אני חושב שמועדון גדול יש בו תמיד לחץ וצריך לדעת להתמודד איתו. אנחנו יודעים שמשחקים לא קלים, אין משחקים קלים בליגה הזאת. אנחנו צריכים לבוא הכי מוכנים שיש, עם מוטיבציה הכי גבוהה, ולהבין שמר הדקה הראשונה המטרה היא חברת ניצחון.
וכאמור, המשחק המרכזי, הפעם בשבת, מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, 20:00, בסמי עופר. הנה דברים שאומר ברק בחר וגם שון גולדברג ממכבי חיפה לקראת המפגש.
באים אחרי הפסד כואב ותקופה פחות טובה, אנחנו מודעים לה. יחד עם זאת, גם למרות ההפסד נגד אשדוד, ראיתי הרבה רצון של השחקנים. הייתה יכולת לא טובה, אבל היה רצון. היה רצון גם נגד קריית שמונה. וזה מה שחשוב, לתת לשחקנים את הביטחון. צריך להבין שהם מאוד רוצים, וצריך לתת להם את הכלים הנכונים, וזה כמובן התפקיד שלי ושל הצוות, ואנחנו עושים, ואנחנו עובדים, ואני מאמין שכבר ביום שבת הדברים יראו הרבה יותר טוב.
זאת עובדה שבמשחקים האחרונים אנחנו נראים פחות טוב, וגם התוצאות לא באות לידי ביטוי, אבל זה חלק מעונה מאוד ארוכה, שהתחלנו אותה מצוין, עשינו דברים מאוד יפים, ותמיד יש גם חלק שהוא טיפה פחות טוב במהלך העונה, וזה לגיטימי. המטרה שלנו היא כמובן לצמצם את זה, ולצאת לדרך חדשה כמה שיותר מהר.
אז זה הצד החיפני, הנה יוסי אבוקסיס, מאמן ביתר ירושלים, גם במסיבת עיתונאים לקראת המפגש הזה.
יש עייפות מסוימת, אבל אני חושב שבשלב כזה של העונה, שאנחנו עומדים בפני שלושה משחקים כאלה, ואפשרות לעשות משהו מדהים מהעונה הזאת, מאיך שהתחילה, אני חושב שכולם צריכים להביא כוחות, ולהביא יכולת, ולהביא משמעת, ולהביא את הכל בשביל כן להשיג את זה. אנחנו לא נבוא למשחק רק להתגונן, כי אם נבוא רק להתגונן, בסוף נקבל את הגול, כי מכבי חיפה קבוצה מאוד איכותית. אני חושב שמכבי חיפה, אנחנו צריך לבוא ולתקוף ולשחק, אומנם בחוכמה, צריך לדעת לנטרל להם את השחקנים החזקים שלהם, ויש להם. ולדעת באמת שהכדור אצלנו, לדעת לשחק ולהחזיק את הכדור, כי אם לא, אני חושב שלבוא למשחקים כאלה ורק להתגונן, אני חושב שזה בסופו של דבר נגמר לא טוב.
אז המשחק הזה, מכבי חיפה ביתר ירושלים, 20:00, גם ישודר במסגרת שידור אודיו בכאן, באפליקציה ובאתר, במסגרת הפרויקט החדש של הנגשת המשחק המרכזי. יורם ארבל ישדר אותו באפיקים שהזכרנו קודם לכן. ואנחנו ממשיכים עם ענייני ההנגשה. הנגשה מיוחדת בפעם הראשונה במגרש עצמו, לאוהדים עם מוגבלויות חושיות, תהיה במשחקה של הפועל תל אביב, בשבת ב3 בבלומפילד מול מועדון ספורט אשדוד, ואיתנו מוחמד שקור, שלום.
שלום ושלום למאזינים.
אתה רכז ההנגשה של מרכז נא לגעת בנמל יפו, בעצמך עיוור. וספר לנו קודם כל על היוזמה הזו. אני מבין שכבר היה מפגש מקדים גם עם שחקני הפועל תל אביב כדי להסביר להם כמה זה חשוב, והפעם האוהדים יקבלו את ההנגשה במגרש.
נכון, לפני שבוע נפגשנו עם שחקני הפועל תל אביב כאן אצלנו במרכז נעל הגעת, שבמהלך הביקור שלהם הם חוו ויתאמו כמה טעימות מכל מה שאנחנו נותנים, אם זה הצדנאות באור ובחושך, אם זה שפת סימנים, ומשם התחילה המיזם הזה, ואנחנו הולכים להנגיש פעם ראשונה במגרש את המשחק לאנשים עיוורים וכבדי ראייה.
אז זה גם לכבדי שמיעה וגם לעיוורים, נכון? או רק לכבדי ראייה?
נכון, כן, כי אנחנו הולכים להשתמש בטכנולוגיה של אפליקציה שנקראת בתיאיר, שהיא גם משמשת כמגבר לאנשים, למכשירי שמיעה לאנשים כבדי שמיעה, וגם אפשר גם לחבר למשדר מיקרופון, שדרכו אנחנו יכולים לשדר לתוך אפליקציה, לעברים שנמצאים בתוך המגרש, והם שומעים את השידור בלייב.
רגע, בתיאיר נקראת האפליקציה, נכון? נחזור כן. על השם. ישבו, מה, 15-20 חבר'ה שהם כבדי ראייה ולקויי שמיעה ביציאה, ויקבלו באמצעות האפליקציה איזושהי הנגשה קולית או אחרת למה שמתרחש על הדשא במגרש, וירגישו את הווייבים פשוט מהמגרש עצמו?
זה היתרון בהנגשה הזאת, שאנחנו בתוך המגרש, אנחנו חווים גם את השומעים, את כל האפקטים של המגרש, אנחנו את החוויה חווים אותה, אנחנו חלק בלתי נפרד מהקהל, אבל המיוחד בזה שיש לנו אוזניה בתוך האוזן, שאנחנו שומעים את התיאור הוויזואלי, תיאור המהלכים שקורים במגרש.
מי יתאר?
מטעם הפועל תל אביב, שכחתי את השם, את האמת.
אבל יהיה מישהו שיתאר עבורכם את המשחק.
כן, יש מישהו שיאמור לתאר, כן.
ושוב נסביר, זה פשוט אתה מרגיש את הווייבים של הקהל ומקבל תוך כדי את השידור לאוזן, זה חוויה הרבה יותר גדולה מלשבת בבית ולצורך העניין או לשמוע או לראות.
כן, כי בכל השידורים וכל הטכנולוגיה יש לך את הדילי. אז כאן אני יכול לשמוע את את הגול, את ה...
לא, גם את הרעד במגרש, את התחושה שהיציע רועד, אם יש שער וכו', זה מרגישים בכל מקרה, אני מניח. איך נוצר הקשר הזה עם הפועל תל אביב?
איך שנוצר הקשר זה מאחד הפגישות, אני חושב שהגיעו אלינו אל תל אביב לביקור כאן, ממחלקת נוער, וגם היוזמה של המנכ"ל אורן יצחק, זה נבע מהסדנאות שסיפרתי קודם עליהן, ותקשיב, בפועל תל אביב אני חושב שיש לו היסטוריה גם בשילוב אנשים עם מוגבלות. בשנות ה-90 היה להם גם שוער שהוא כבד שמיעה או חרש.
דהן, מיקי דהן נדמה לי.
נכון.
אנחנו מדברים עליו, כן. נכון. לסיום, מי שרוצה להצטרף למיזם הזה, להשתתף בו, כי כרגע זה איזשהו סוג של פיילוט, אני מבין. איך עושים את זה?
אז יש לו שתי אופציות, להיכנס לאתר של מרכז נעל הגעת, ויש שם הקישור שצריך להירשם, או יתקשר אלינו למרכז ואנחנו נעזור לו בלהירשם.
יפה.
ולא את האפליקציה של ביטיר.
יפה, אז הצגנו את היוזמה המבורכת הזאת, שיהיה בהצלחה עם זה. זה נשמע דבר נפלא. מוחמד שקור, רכז ההנגשה של מרכז נעל הגעת בנמל יפו, תודה רבה, בהצלחה שוב.
תודה רבה.
באלון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, בדרך החוף צפונה עמוס מגעש עד נתניה. דיווחים נוספים חגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. פרסומות ונהיה גם ענייני מרתון תל אביב וגם התעמלות אומנותית, דברים מטרידים מאוד שנחשפים שם עוד מעט. כאן ספורט שוב איתכם ועכשיו ענייני מרתון תל אביב שיפתח מחר בבוקר בהשתתפות רבים רבים שרוצים להשתתף במרתון עצמו, אבל גם בהשתתפות לונת שם טייסל פטר, שאומנם לא תרוץ מרתון אבל תרוץ 10 קילומטרים בכביש ותנסה לשבור את צי העולם שעומד על חצי שעה ושנייה, כאשר המטרה היא כמובן לעשות פה איזשהו הישג מהותי, וגם כפי שנלמד מיד להשתתף, להכין את עצמה גם למשימות הבאות. איתנו דן סלפטר, מאמנה של לונת שם טייסלפטר, ובן זוגה, שלום.
שלום, שלום.
התרגשות מיוחדת בבית משפחת סלפטר?
האמת שלא. גם מנוסים באירועים בסדר גודל גדול יותר, וגם זה חלק מההכנה שלנו למרתון בוסטון, אז אנחנו בעיקר סקרנים לראות את מצבה.
אבל יש כאן איזושהי מטרת על, או לפחות הפיקנטריה, זה שבירת צי העולם 10 קילומטרים. אז אתה יודע, זה משהו ייחודי בכל זאת, או שאתה אומר מבחינתנו תחרות רגילה, ועל הדרך נשבור צי עולם גם טוב.
כן, זה לא בדיוק ככה, זה תחרות ייחודית גם כי זה מתבצע בארץ, ויש הפקה שלמה סביב זה, אז יש התרגשות בהיבט הזה. אין הרבה מרוצים של 10 קילומטר לנשים בלבד, במיוחד לא כאלה שמביאים במיוחד מושכות כדי לסייע בריצה, מה שנקרא עד הקצה. אז בהיבט הזה באמת יש היערכות מיוחדת, וזה בעצם השוני העיקרי.
אז בוא נחיל באמת על העניין הזה. הם הגיעו לכאן כמה וכמה רצות שאמורות למשוך את לונה, נכון? רצות איכותיות שאמורות למשוך את לונה כדי לשבור את השיא הזה, שעומד על חצי שעה ושנייה.
נכון. כן, הגיעו כמה מתחרות, ועוד שתי רצות שבעצם ינסו להכתיב לה קצב למטרה הזו. רצה אחת בריטית, ורצה אחת מאתיופיה, אז אני מקווה
שיצליחו לסייע. עכשיו, גם בנו איזשהו מסלול מיוחד, או מקצים איזשהו מסלול מיוחד, כדי שכל התנאים, כי בסוף זה מרתון שהוא גם ריצה, לא רק מרתון, אלא כמה ריצות שהן גם עממיות, כדי שלא יפריעו לה, כדי שהכל יהיה תקין, והיא תוכל לכן לעמוד במשימה?
כן, כמובן, הריצה הזאת היא סטרילית לחלוטין. המסלול הוא על בסיס מסלול 10 קילומטר המסורתי ש... מתקיים במרתון תל אביב, השינוי העיקרי זה שבחזור לא עולים על גשר רוקח שעובר מעל דרך נמיר, אלא ירוצו למטה, אז כן, זה יכול לחסוך כמה שניות שאנחנו צריכים אותם. זהו, כל השאר...
אתה מרגיש שזה הולך לקרות אבל דן, כלומר, זה משהו שהוא ריאלי, באיזה כושר לונה למשל, כי היא מתאמנת גם בחול, אנחנו פחות חשופים למה קורה.
כן, עוד פעם, המדד להשוואה שלנו זה בעצם מה שהיה... ב-2019, שכחודש אליפות עולם כחלק מחנה למרתון, היא קבעה 30.05 בריצה דומה, ממש לבד. אני יכול להגיד שהאימונים שלה רמה הרבה יותר גבוהה מאז, וגם היא בקושי יותר טוב ממה שהייתה באליפות אירופה בקיץ. כדי שדברים יתחברו צריך הרבה, הרבה תנאים, כמובן מזג אוויר, מושכות, ושהיא תרגיש טוב באותו יום. אז אני כן חושב שהיא יכולה להתמודד עם האתגר.
אמרת הכנה למרתון בוסטון, נכון? אז למה היא בעצם לא רצה את המרתון? כי פשוט בגלל הסמיכות, לא לרוץ יותר מדי מרתונים, או דווקא בגלל המשימה הזאת של השבירת צי עולם ב-10,000?
כן, בדרך כלל בהכנה למרתון מרכזי, אז אנחנו כחודשיים קודם מחפשים תחרויות במחלקים קצרים יותר, 10 קילומטר, חצי מרתון, והפעם זה השתלב נהדר כחלק מתוכנית ההכנה.
ומטרת העל היא ריצת המרתון באולימפיאדת פריז, נכון? זו מטרת העל.
כמובן, עוד שנה וחצי,
זה
הכי חשוב.
כן, ולונה פתחה לנו את התיאבון לגמרי, כי ראינו שהיא כבר, אפשר להגיד במלא, היא ברמה הגבוהה של הרצות בעולם, נכון? גם ב-10,000, גם במרתון, כלומר זה רק לבחור איפה אתם רוצים שהיא תשתתף.
בעיקר במרתון, 10,000 זה מקצוע קצת שונה ברמה העולמית, אבל במרתון, כמו שראינו בלפחות העולם, היא הוכיחה שהיא יכולה לזכות במדליה, ואין סיבה שזה לא תהיה... הסיכויים לא ידומים במשחקים האולימפיים.
תגיד, מילה בכל זאת על העניין המשפחתי, אתם כל הזמן ביחד בחול, כלומר, גם יש ילדים בסיפור, איך זה עובד? כלומר, הלוגיסטיקה, זה לא פשוט, כי בארץ היא לא יכולה להתאמן.
כן, היא מתאמנת תקופות קצרות בארץ, בדרך כלל תקופות מעבר או תקופות פחות חשובות של אימונים. כיום, בגלל שהילד שלנו בבית ספר, אז אני נשאר את הרוב הזמן בארץ, ובעצם נותן את ההנחיות מרחוק. איפה שהיא מתאמנת בקניה, אז יש לה את כל מה שהיא צריכה מבחינת תנאי האימון, יש לה את מכתיבי הקצב שלה. בדרך כלל בקיץ, כשמתכוננים לתחרות החשובה של השנה, אם זה אליפות עולם, אליפות אירופה, משחקים אולימפיים, אז אנחנו מצליחים לנסוע כל המשפחה ובעצם לשלב את ההכנה שלה עם השירות המשפחתי.
כן, אתגר ספורטיבי משפחתי. דן סלפטר, מאמנה של לונה צ'מטאי סלפטר ובן זוגה כמובן. שיהיה לכם בהצלחה, אנחנו מחזיקים לכם אצבעות שגם יהיה שיא עולם.
תודה רבה.
זה ב-9:10 מתחיל המקצה הזה של לונה, המרתון עצמו כ-40,000 רצים, אלה הנתונים שנמסרו לנו, כבר ב-6 בבוקר זה יוצא לדרך, אז שימו לב, מרתון תל אביב, כלומר שחצי מרתון, ב-10:50 המרתון המלא, זאת תמונת המצב באשר לזה. ממי שרוצה לשבור שיא עולם, למי ששבר שיא ישראלי במרתון, עשה זאת בסביליה, גשאו איילה, שלום לך.
אהלן.
סיאן ישראל בתחילת השבוע עשית הזאת במרתון בזמן של 2:05:33, סיימת גם במקום הרביעי ושברת את השיא של מרו טפרי ב1:10, שזה קיזוז יפה.
כן, אני שמח שעשיתי את זה ואני הכי מאושר שזה קרה.
גשאו, ספר לנו קצת עליך, אתה בן 26, רץ במכבי תל אביב, סך הכל המרתון השלישי שלך, איך כבר נהיים סייני ישראל במרתון שלישי בלבד בקריירה?
האמת, אני עובד קשה, ואם זה באמונים, ואם זה לשמור בתזונה, אתלטיקה הוא ענף אינטנסיבי, ואם זה באמונים, ואם זה במה שאתה עושה ביום יום, ואני אני עובד קשה בשביל זה, כי זה ענף שאני הכי אוהב, ואני שמח שאני מצליח בזה.
אבל מה שאני מתכוון לשאול זה בעצם, ברגע שזה מרתון שלישי, זה אומר שתקרת הזכוכית שלך היא הרבה הרבה יותר גבוהה, כי בטוח יש מימד של ניסיון ושל חלוקת כוחות ודברים שלומדים ממרתון למרתון, ואם כבר במרתון השלישי אתה מצליח לשבור את השיאים של האחרים, כנראה שבאמת השמיים הם הגבול.
האמת, כן, אני לא רוצה להישמע יותר מדי שאפתן או יותר מדי חולם, אבל אני לומד מתחרות לתחרות, ואם זה בחלוקת כוחות ואיך לנהל את הריצה, וכל תחרות בשבילי סוג של מעבר לתחרות הבא.
כן.
אני שמח שאני מתחיל להתמקדם ולהגשים חלומות, ואני הכי מרוצה מזה.
יש איזשהו מאבק פורה, אפשר להגיד, בין אפילו ארבעה רצים, כי ארבעה כבר הבטיחו למעשה בתחרויות האחרונות גם את הקריטריון לאליפות העולם וגם למשחקים האולימפיים. שברת את השיא של מרו טפרי, ויש את גירמה אמרה, שגם כן פרגן לך, ראיתי גם באינסטגרם, ואת איימרו אלאמה, כלומר ארבעה רצים ברמה גבוהה מאוד, ואני מבין שזו כבר הפעם התשיעית מאז 2018 שהשיא הישראלי במרתון נשבר, כלומר באמת תחרות פוריה, פתאום נהיינו מעצמת מרתון, ראינו את זה גם באליפות אירופה.
כן, האמת, האתלטיקה היא עשתה התקדמות יותר דופן, וספורטאים גם הבינו שבשביל להיות בבמה העולמית, צריך להשקיע, ואם זה להתאבד באימונים, אני חושב שהספורטאים משקיעים המון, התחרות בינינו היא תחרות חיובית ולא מזיקה לאף אחד מאיתנו, ואנחנו מפרגנים אחד לשני, זה כל פעם שמח אותנו שמישהו בינינו מתקדם, ואנחנו מפרגנים אחד לשני, ואני חושב שזה מה שעושה את התחרות יותר יוקרתי, והתוצאות כמגיעות,
אבל זה רק אתם גשה או שזה גם המעטפת? כי בעבר אנחנו זוכרים את התמונות של לפעמים חבר'ה מהאתלטיקה עובדים בעבודות אחרות, נאלצים להשלים הכנסה. אתה צריך לעבוד בעוד משהו או שבאמת אתה מקבל את כל התנאים? לך תהיה ספורטאי מקצוען.
האמת, אני שנתיים ומשהו שאני יותר לא עובד. לפני זה הייתי עובד במקביל. ראיתי שזה לא, התוצאות לא הגיעו, וראיתי אם אני רוצה להתקדם, זה היה נטו לעזוב אקו ולהתמקד באתלטיקה. זה כמו שאמרתי לך, הוא מקצוע סופר אינטנסיבי, ואם זה באימונים לקום בבוקר, לעשות שעתיים, ואחרי זה אתה צריך כבר להתכונן לאימון ערב, ויש לך מנוחות בין לבין, וכרגע יש את המעטפת של איגוד אתלטיקה ועד האולימפי, שהם עוזרים לנו ונותנים לנו את הראש שקט להתאמן, וזה מה שעושה את התוצאה.
ספונסר יש? גשאו. יש ספונסר ראשי או שטרם? וזה הזמן לקרוא לספונסרים גם לעזור לחבר'ה מהאתלטיקה.
האמת, כרגע אין לי ספונסרים, אבל אני לא סולים יבוא.
אז הנה, אנחנו קוראים מפה, לגשאו היה לסיאן ישראל במרתון. חבר'ה, כמו ששמעתם, יש תקרת זכוכית מאוד גבוהה ומביא הרבה גאווה לישראל. זה הזמן גם לאמץ את הספורט האיכותי הזה. גשאו, תודה שהיית איתנו.
תודה רבה, תודה.
בהצלחה בתחרויות הבאות.
תודה, ביי.
אנחנו נשארים בספורט האולימפי, אבל סיפור שאי אפשר להישאר אדיש אליו, על תואר הספורט. מדובר בתחקיר של תוכנית המקור בערוץ 13, שחושף שחיתות חמורה לכאורה בכל נושא שיפוט ענף ההתעמלות האומנותית. נוהג, כך נראה, של מתן וקבלת מתנות יקרות ערך לשופטי ושופטות תחרויות בינלאומיות. הדבר הזה, כפי שראינו בתחקיר שם, מגובה בהקלטות שונות, בין היתר כאלה שהביאה הילד לוית דיין, אמא של אופיר דיין, שהייתה חברת הנבחרת הקבוצתית בהתעמלות אומנותית באולימפיאדת טוקיו. ובהקלטות נשמע שהיא מקבלת הנחיות, מה כדאי לקנות, אילו מתנות יקרות ערך לשופטות וכיוצא בזה. היא עצמה, בשיחה מוקדמת איתנו היום, אומרת שמדובר רק בקצה הקרחון, ושהדבר הזה בחקירת משטרה, בין היתר על שוחד מרמה, ולכן היא כרגע לא רוצה להרחיב מעבר למה שכבר נאמר ונחשף. היא לא חשפה את זה לפני האולימפיאדה כדי לא לפגוע בסיכויי הנבחרת וגם הבת שלה, וגם בסיכויי המתעמלות האישיות לדבריה, אבל כמי שבקיאה במה שהולך, והייתה לכאורה גם חלק מהמנגנון, היא טוענת שאי אפשר נכון להיום לקבל שיפוט נקי וספורטיבי בענף הזה, וזה פשוט מטלטל. שלום לשרית שנער, מנכלית איגוד ההתעמלות.
שלום רב.
מה חשבת שראית את התחקיר ואת ההקלטות של השיחות בין כל הנפשות הפועלות? בעיניים אובייקטיביות, שאתה מסתכל על זה, אי אפשר שלא לפרש את זה כשוחד או לכל הפחות שחיתות.
תשמע, אני כמו כל מי שצפה בכתבה, ראיתי דברים באמת שככה אי אפשר להישאר אדישים אליהם. אני יכולה להגיד באמת עם יד על הלב, וגם אמרתי את זה באולפן, לאיגוד ההתאבלות לא היה שום קשר לזה. יש פה אימא עם הרבה מאוד מוטיבציה, שהבת עם חלום אולימפי, שלא בחלה בשום אמצעי, ועשתה דברים על דעת עצמה, שלא צריכים להיות חלק מהספורט, והם לא חלק מהספורט. אני יכולה רק להצטער על זה.
רגע, אבל את אומרת, עשתה על דעת עצמה. בהקלטות היא מדברת עם אנשים מתוך, מאמנות, שומעים עדויות לא רק של האימא הזאת. בוא נשים רגע את האימא בצד שהזכרתי אותה בפתיח. אנחנו מדברים פה על שופטות, מאמנות. אנחנו מתרשמים שזה לא רק בעיה ישראלית, כלומר, הענף כולו נגוע בבעיה. מתנות זה שם מכובס לשוחד. גם אם המתנות האלה נהוגות.
אז עוד פעם, קודם כל, מי שמכיר את ענף ההתעמלות, זה השיפוט לא חדש לו. זה ענף ספורט שהשיפוט בו סובייקטיבי. וככזה, תמיד אפשר לבוא ולערער על התוצאות שמושגות. אני יכולה להגיד לך, התוצאות של הספורטאים שלנו הושגו על המשטח, ולא בזכות שום מתנה או תשורה, וכל רמיזה אחרת של הגברת, שאגב עומדת לתביעת דיבה על סכום של מעל 800 אלף שקל, על השקרים שהיא הולכת ומפיצה, הוא פשוט שקר וכזב.
אגב, הצענו לאיילת לוי דן להתראיין כאן, היא לא רצתה, היא אומרת שהדבר כרגע יהיה בחקירת משטרה, הגישה תלונה במשטרה, ואני חייב לומר את האמת, אני הייתי מצפה שאת כמנכלית האיגוד, עד זו שתלכי למשטרה, שיחקרו, ואם צריך ינקו את שמו של איגוד ההתעמלות, לכל הפחות, ללכת למשטרה שיבדקו את העדויות החמורות הללו.
אז, קודם כל, אני מבינה לגמרי מה אתה אומר, אנחנו מכנסים ישיבת הנהלה של האיגוד, בהמשך לתחקיר שאלה, ואנחנו נשקול את הצעדים שלנו.
יכול להיות שאתם תגישו את התלונה? כי זה מה שצריך לבוא מכם. את אומרת לא ידעתם, אז תגישו תלונה.
קודם כל, עוד פעם, אנחנו נתייעץ עם אנשי המקצוע, ואנחנו נחליט לאן לפעול, וברור שאנחנו לא נעבור לסדר היום עם הדברים שנאמרו שם, אבל אני אומרת עוד פעם, לאיגוד ההתאמנות לא היה שום קשר לדברים שנעשו בצורה פיראטית, זה לא תעשיית שוחד, זה אימא אחת שבאמת עשתה דברים על דעת עצמה, לא היה
שמה. רגע, שרי, תזבי את האימא הזאת בצד, עשיתם בדיקות פוליגרף, לא בתקופתך אמנם, לפני תקופת מה, היו בדיקות פוליגרף של שופטות בעבר, זה כך הוצג בתחקיר? אין בעיה.
לפני 11 שנים.
לא, מצוין, לפני 11 שנים בהן יצאו חלק מהשופטות לא דוברות אמת, דוברות שקר, ולא נעשה עם זה שום דבר. חלק מהנפשות הפועלות עדיין נמצאות בתחום ונמצאות במרכז. אז התחום.
אז אמרתי על זה, אנחנו נכנס לשיבת הנהלה ונחליט כיצד לפעול. אני יכולה להגיד לך שאין בידי האיגוד את התוצאות האלה.
מה זאת אומרת? אבל זה האיגוד ערך את הפוליגרף הזה.
אני נכנסתי לאיגוד הזה בשנת 2014, הפוליגרף נעשה הרבה לפני, זה לא נמצא בארכיון. אני פעם ראשונה שנחשפתי לדבר הזה היה במסגרת התחקיר.
מישהו העלים את הבדיקות פוליגרף שבהם נמצא דוברות שקר בתוך הענף הזה?
אני שוחחתי עם יור האיגוד שהיה אז בזמן, מי שחיין בזמן הבדיקות האלה, ואמר לי מפורשות, הבדיקות האלה נעשו אך ורק לפקח על השופטות שידעו שבודקים אותם. אף אחד לא ידע את התשובות. התשובות האלה, גם השופטות עצמם לא ידעו.
אז מה, זה סתם היה לצאת ידי חובה או להלך אימים על מישהו?
לא, לפקח, זה היה בשביל לפקח.
לא, אז אם מפקחים גם משתמשים בתוצאות כדי לבצע איזושהי אכיפה.
אז אני אומר לך שהוא, הבחור שאותו יושב ראש יזם את הבדיקות האלה, הודיע שזה נעשה אך ורק כדי לפקח. הוא לא היה מעוניין והוא לא בדק בכלל את נושא מי דיבר אמת או דיבר שקר.
זו הבעיה, עושים בדיקות בלי לבדוק את התוצאות שלהם, זה נשמע מופרך.
אז בסדר, אז אוקיי, מה שהיה ב-2012 הוא לא מה שקיים היום.
אבל אותן נפשות את מסכימה שהן עדיין נמצאות בתחום ובמרכז התחום?
קודם כל, הנפשות העיקריות של הכתבה כבר לא נמצאות ולא עובדות ולא שופטות מטעם איגוד ההתעמלות. זה אתה יכול להיות רגוע. וכן, אם יש פה עוד שמות שהוזכרו, אנחנו נשב ונחליט מה, איך לפעול. אנחנו גם לא יכולים לחרוץ את דינם על בסיס פוליגרף שאנחנו לא יודעים את טיבו, לא מכירים אותו.
תגידי, מה אמור הצופה הממוצע בענף ההתעמלות שהיה גאה כל כך, גם בהישגים של הנבחרת הקבוצתית, כמובן במדליות של לינוי אשרם וכולי, וניקול זליקמן, והיה ממש כיף לראות, לחשוב עכשיו על הספורט הזה, כי אני, האינסטינקט הראשוני שלי כשראיתי את זה, זה לסגור את הענף, זה לא צריך להיות ענף אולימפי, אם זה סובייקטיבי, ואם זה עובד ככה בצורה של שמור לי ושמור לך, וכך מתנה, וככל שהמתנה יותר יקרה, אני אקבל ציון יותר טוב. לא צריך את זה, זה לא ספורט, זה לא נקי.
אז אני אגיד לך, אני מאוד מקווה שהצופה של התחקיר הוא צופה אינטליגנטי, שמבין שהנוהג הזה של מתנות בין שופטות קורה כל הזמן, בין אם
לא,
אתה מנצח...
לא, שרית, הצופה אינטליגנטי, רגע, שנייה, אני אתן לך להשלים, אבל הצופה אינטליגנטי מבין שמתנה, כשהיא בטח שהיא יקרת ערך, זה לא ספר, כשמתנה היא מדובר על תכשיטים ודברים מהסוג הזה, זה בעייתי ביותר, וזה לא רק הצופה, גם הגופים מבינים את זה.
אבל אם זה באמת היה כמו שמתואר שם, אז כנראה שהנבחרת הקבוצתית הייתה אמורה לעמוד על הפודיום, וזה לא היה הדבר. ולכן אני אומרת שהצופה, שאני בטוחה שהוא צופה אינטליגנטי, מבין שיש פה אימא נקמנית שרוצה, שחלמה חלום, שהוא לא התגשם, היא עשתה כל דבר שעלה בידה כדי להגשים אותו, דברים פליליים, שהיא בעצמה מודה שעשתה ומפלילה את עצמה על דברים שאסור לעשות ולא יעשו, ואני מאמינה שהצופה הישר מבין ומסתכל למציאות בעיניים ולראיות בעיניים ומבין שיש, שזה לא, זה לא ענף, לא צריך לסגור את הענף. ענפי ההתעמלות הם ספורט סופר יפה, אחד מענפי
לא ההתעמלות, ההתעמלות האומנותית במקרה הזה.
בסדר, אבל אני אומרת, ענף יסוד בתנועה האולימפית, בסופו של דבר, אם יש פה מישהו אחד שעשה מעשה שלא יעשה, הוא צריך להיענש על זה, אבל לא להחתים ענף שלם, דור שלם של מתעמלות ומאמנות.
אוקיי, אז אמרת את הדברים, אבל אני שוב מתעקש, את מכוונת את זה שוב לאותה אימא שחשפה את הפרשה, לכל פרשה שנחשפת יש מישהו שחושף אותה, אבל היא חשפה פה איזושהי בעיה, ושוב, יש פה עדויות באותו תחקיר מובאות, עדויות שלא קשורות לאימא ישירות, אלא הן עדויות כלליות על מה שנעשה בענף, לא רק בישראל, לא רק בישראל.
א', עוד פעם, לא המצאנו את השיטה, לא המצאנו את
החוקה. אבל אנחנו משחקים את המשחק, את אומרת.
אבל לא, זה לא נעשה משחקים את המשחק, אנחנו עובדים לפי הנוהג, לפי באמת קוד התנהלות בענף הזה, ובסופו של דבר, עם איגוד ההתעמלות שנותן בקבוק יין אדום, או נותן מוצר אהבה, הוא לא מצפה לקבל שום תמורה בעד זה, ולא לקבל שום, כי אם זה הייתה השיטה, אז כנראה שהיינו מביאים יותר ויותר מדליות, זה לא עובד ככה, אנחנו נותנים תשואה בכל תחרות, ולא בכל תחרות אנחנו חוזרים במדליה, כשאנחנו חוזרים במדליה, וכשהמתעמלים והמתעמלות שלנו עושים את מה שהם צריכים לעשות על המשטח, שאף אחד לא אספר לכם אחרת.
טוב, הצגת את הדברים מטעם איגוד ההתעמלות, אני מבין שיש תהיה חקירת משטרה, ואני מבין גם הדברים שלך שאתם גם שוקלים לפנות למשטרה, אז כנראה איזו שתצטרך לברר את זה.
אל תכניס לי מילים לפה, אני לא יודע, שוב, אני לא יודעת מה הסטטוס של חקירת משטרה, אני לא עודכנתי בדבר הזה, אנחנו נכנס ישיבת הנהלה, ואנחנו נדון בדברים בצורה מסודרת.
שרית שנער, מנכלית איגוד ההתעמלות, תודה לך.
תודה לך.
עכשיו לעוד כמה תגובות, תגובת הוועד האולימפי שאומרים שההצלחה של איגוד ההתעמלות במשחקים האולימפיים בטוקיו הינה בראש ובראשונה בזכות ספורטאיות וספורטאים עם כישרון יוצא דופן, משמעת עצמית ונחישות אינסופית, ספורטאים שהעיזו לחלום בענק ושברו את תקרת הזכוכית, לצידם סדרת מאמנים ומאמנות מעולות, צוות מקצועי וראשי איגודים מקצועיים ומסורים. אומרים שם שמיד אחרי המשחקים האולימפיים נבנה צוות אימון חדש והוחלט להעביר את נבחרת האומנותיות למכון וינגייט לטובת פיקוח צמוד בנושא המעטפת המדעית הרפואית ובכלל. ההגינות בספורט והיושרה היא ערך עליון. מעולם לא עסקנו, נחשפנו לנושא השיפוט כפי שהוצגו בתחקיר, אז הנה יכולים עכשיו להיחשף. נלמד את הדברים ואנו סומכים ידינו על איגוד ההתעמלות, שימשיך להוקיע כל התנהגות, או התנהלות, סליחה, דומה בעתיד. זאת תגובת הוועד האולימפי. במשרד התרבות והספורט אומרים שיחדדו לכלל איגודי הספורט את הקוד האתי לכללי התנהגות בספורט. לא נדרשים האיגודים באופן רשמי בתקנונים שלהם. לפיכך, סוגיית קבלה או הענקת מתנות או טובות הנאה מעוגנת בכללי האתיקה, ויש להימנע מקבלה ונתינה שלהם לבעלי עניין, בוודאי כאשר יש בכך כדי לפגום בהתנהלות או בשיקול הדעת המקצועי, וכאמור, כך זה נראה בהחלט שיש פגם, פגם מהותי, לפחות על פי העדויות שהובאו, וכאמור, אותה גברת שהביאה את העדויות באותו תחקיר, אותה אימא של מתעמלת, אומרת שזה רק קצה הקרחון, ויחשפו עוד עדויות בהמשך. אז זה בעניין הזה. כביש המנהרות מירושלים לגוש עציון עמוס ממחלף רוזמרין עד אל חדר, ודרך שש צפון העמוסה ממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף בקע עד אנטוט, דרום העמוס ממחלף שער העמקים עד מחלף תל קשיש בגלל תקלה במערכת הרמזורים. דיווחים נוספים חגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. כאן ספורט, ענייני ליגת האלופות כעת וכדורגל אירופי בכלל. מיכאל וינסנדד, תרוץ הספורט איתנו, שלום מיכאל.
ערב טוב.
מי המנצחת הגדולה של שמינית הגמר לטעמך? מה, ריאל מדריד, כי אין ספק, נכון, אבל...
אני חושב שיש, בוא נגיד, שתי מנצחות גדולות, אחת מעל כולם זה ריאל מדריד, מה שעשה באנפילד, זה באמת משחק שנכנס להיסטוריה, אני חושב של ליגת האלופות. מה שראינו שם, 2-0 לליברפול אחרי רבע שעה, ואחרי זה רמונטדה כזאת של ריאל, 5 שערים באנפילד, דבר שמעולם לא קרה, לאורך ההיסטוריה של ליברפול, אחד מהמועדונים המפוארים בכדורגל העולמי, ליברפול מעולם לא כבשה, לא ספגה, 4 שערים בבית במשחק אירופי, והיא סופגת 5 מריאל מדריד, אבל באמת ערב שבלתי נשכח.
ראיתי את קלופ אומר, המשחק, ננסה, נבוא, ננסה נצח. גם אני לא מאמין, וגם הוא אומר, אנשלוטי לא מאמין שזה ישתנה, אבל כנראה זה קצת כבר משחקי פסיכולוגיה, כי ראינו גם את ליברפול עושה פעם איזשהו מהפך.
הוא אמר, נכון להיום, ממש עכשיו בערב, אחרי המשחק, אני לא מאמין, אבל יש עוד
3 שבועות.
יש דברים יכולים להשתנות.
האמת, עם ליברפול אי אפשר לדעת, זו קבוצה קצת משוגעת, במיוחד השנה, כי הם בירידת תלולה, אבל לך תדע, יש להם עדיין כוכבים גדולים.
אבל צריך לזכור שהגומינו בברנבאו או במדריד, אני לא חושב שיכול לקרות משהו במשחק הזה.
לטובת הכדורגל, נקווה שנוכל את הכובע ויש שם משחק פנטסטי. בוא נדבר על מנצ'סטר סיטי מול ארבע לייפציג אתמול. ראיתי, למרות 1-1, את גוארדיולה מחמיא לשחקנים שלו, כאילו הם ניצחו 5-0.
כן, תשמע, זה פאפ. הקבוצה שלו מנצחת 3-0, הוא אומר, כן, אני לא מרוצה עם מה שראיתי. הקבוצה שלו עושה 1-1 נגד לייפציג, הוא אומר, שחקנו מצוין, תרימו את הראש, אז תמיד הוא הולך הפוך על הפוך. אתמול, המאמן של לייפציג עורך חמישה שינויים שעוזרים לקבוצה הגרמנית להראות יכולת נהדרת במחצית השנייה, פפ עושה אפס שינויים במהלך המשחק, דבר שלא ראינו כבר שני בליגת האלופות, אז תמיד הוא הולך הפוך על הפוך. אתה יודע, יהיה מעניין לראות מה יקרה בגומלין במנצ'סטר, כי המשחק הזה, אני חושב שהוא די פתוח, לעומת מה שחשבנו אתמול, בתחילת הערב. כולם היינו בטוחים שסיטי הולכת לנצח את שני המשחקים האלה, אבל אנחנו רואים שסיטי בהחלט פגיעה עונה, והגומלין, לך תדע מה יהיה בו עוד 3 שבועות.
מיכאל, כמה מילים שלך על הליגה האירופית. כמובן במוקד היום, מנצ'סטר יונייטד מול ברצלונה, כאשר 2-2 זו התוצאה במשחק הראשון, אבל גם יש לנו את הנציג שלנו, את אוסקר גלוך, עם רדבול זלצבורג בחוץ מול רומא. עם יתרון 1-0.
כן, משחק חשוב מאוד, עבור הנציג שלנו אוסקר גלוך, בטח לקראת המשחקים של נבחרת ישראל בחודש הבא, בפתיחת קמפיין מוקדמות יורו 24. אנחנו רוצים כמובן שאוסקר ימשיך גם בזירה האירופית, אז הערב הקבוצה החדשה שלו רדבול זלצבורג, בגומלין מול רומא באולימפיקו של ג'וזה מוריניו. זלצבורג ניצחה 1-0 במשחק הראשון באוסטריה, יש לה סיכויים טובים, על פי הערכות אוסקר לא אמור לפתוח ב-11, בדומה למשחק הראשון, אבל אין לי ספק שהוא ייכנס במחצית השנייה, ישתלב כמו שצריך, כי הוא באמת מדובר פה בילד פלא, בילד חריג שזכינו בו.
כן, הלוואי, הלוואי, גם הנבחרת תרוויח מזה. מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט, תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
ואנחנו במעבר טבעי, אני אומר ככה במרכאות, לליגות הנמוכות אצלנו. הסיפור הגדול של השבוע אמנם היה בליגת העל, הניצחון של מועדון ספורט אשדוד על מכבי חיפה, אבל האם ידעתם שבאשדוד יש מצבור קבוצות חריג, כולל בליגות הנמוכות? אביחי דלל מנסה לעשות לנו סדר בפיצולים ובפוליטיקה האשדודית, בפינה שלא בועטים נמוך. אביחי דלל, שלום.
שלום.
תוך 4 שנים באשדוד צמחו לא פחות מ5 קבוצות שונות.
נכון מאוד. אני אזכיר שבשנות ה-90 היו בעיר 2 קבוצות, הפועל אשדוד ומכבי עירוני אשדוד. השתיים התאחדו לקבוצה אחת ממסמך אשדוד, מתוך היגיון שאין סיבה לתקצב 2 קבוצות עירוניות, ואפשר להגדיל את כמות הקהל ולתת תקציב גדול שיביא איתו תארים.
זה לא קרה.
זה לא קרה, הקהל לא הגיע, גם התארים לא. אחרי 16 שנה של שליטה מוחלטת של ממסמך אשדוד, רצו אלטרנטיבות והקימו 3 קבוצות נוספות, מכבי עירוני אשדוד, הפועל אדומים והפועל בני אשדוד.
אז הראשונה הייתה הפועל בני אשדוד.
כן, ואנשיה החזיקו בזכויות על השם של הפועל, אחד מהמקימים הוא שרלי אטיאס.
הרבה שחקנים מסיימים בממסמך, גילנו, נפלטים, אין עתיד, הייתה ממסמך, שום אופציה לאף שחקן. והקמנו קבוצה מתוך רצון רק של אהבה לספורט.
אז מי א' סמך אשדוד?
א' סמך אשדוד מוכרת כהפועל אדומים אשדוד. וכיום היא משחקת בליגה הלאומית. קבוצה שהוקמה במטרה להחזיר את הפועל הקודמת, זה התחיל כמיזם מועדים שהמשיך לידיים פרטיות.
אני חושב שזה מיותר, אבל זה כבר משהו שהוא מולד, אתה לא יכול לשנות את זה. הקבוצה הזאת כבר התפרקה, ואתה רואה שהיא שוב קמה איכשהו באיזשהו משהו, קונסטלציה, באיזו מוטציה שקשורה לביתר אשדוד, אבל היא עדיין איכשהו שורדת.
מה קורה שנה לאחר מכן?
אחד המקימים האחרים, יוסי קנפו, החליט שהוא לא מרוצה מהתנהלות הקבוצה, אז הוא פתח את ביתר אשדוד, וככה הוקמה לה הקבוצה הרביעית.
עשיתי הכל, עשיתי מועדון, סידרתי כל מה שצריך. ולא הסתדר, רצו לעקוף אותי ולעשות דברים שאני לא אהבתי. אז עזבתי אותה והלכתי ופתחתי ביתר אשדוד.
וכנפו היה שם מנהל קבוצה, עוזר מאמן, אפסנאי ושחקן, וזה ממש לא הסוף.
לא הסוף, הוא אפילו קנה מיניבוס לשחקנים והסיע אותם למשחקים.
ומה קורה בשנת 2018?
בשנת 2018 קבוצה של דרום אמריקנים החליטה שנמאס לה לשחק בטורנירים מחתרתיים, והם הקימו את אשדוד סיטי. הסמל ממש זה של מנצ'סטר סיטי, וכך דיאגו קוואדרה, אחד מהמייסדים.
אנחנו הקבוצה, המועדון לטיני הראשון והיחיד שמשחק את ההתאחדות לכדורגל, וליהנות מכדורגל, אהבה לכדורגל שיש לדרום אמריקאים.
אז נחזור, בסך הכל 5 קבוצות יש באשדוד.
ממסמך אשדוד בליגת העל, הפועל אדומים בליגה הלאומית, עירוני אשדוד בליגה א', הפועל בני אשדוד בליגה ב', ואשדוד סיטי בליגה ג'.
וכל זה רק בגברים.
רק בגברים. בנשים זה סיפור אחר לגמרי. מכבי עירוני אשדוד הקימה כחלק מהפעילות שלה קבוצת נשים. בשנה שעברה הוחלפה הנהלת המועדון בבחירות דמוקרטיות, וההנהלה הישנה החליטה להקים קבוצה חדשה שנקראת הפנטרות אשדוד. מאמן את הקבוצה יגאל זריאן, כוכב העבר של עירוני אשדוד ואביו של ניב זריאן, וכחלק מהעברות עברה גם הקפטנית מארי גרנגול.
היה שלב מסוים שהרגשנו שהיחס כלפינו, כלפי קבוצת הנשים, הוא לא היחס שאנחנו רוצות. התייחסו אלינו כקבוצת משנה, רוב ההשקעות והמימון היה הולך לשאר הקבוצות, זה לא היה מגיע אלינו.
אז זו הקפטנית אשדודית, ולסיכום אפשר לומר?
שתי קבוצות הפועל, קבוצה דרום אמריקנית וקרב פנטרות, אשדוד, עיר של כדורגל.
יש כדורגל, רק שיהיה אצטדיון כדורגל ראוי, יש תכנון כזה, נקווה שבמהרה בימינו, ואז אולי גם ייחודים, ושתהיה קבוצה חדשה באשדוד, כי יש פוטנציאל שם לקהל. טוב, עכשיו ענייני כדורסל, אנחנו לקראת סיום, מכבי תל אביב היום ביורוליג משחקת מול ביירן מינכן, זה קורה ב9:05 בהיכל, וזה אומר ששחקני מכבי תל אביב לא יהיו זמינים לנבחרת ישראל, שמשחקת מחר במוקדמות אליפות העולם, או גביע העולם, ללא סיכוי לצערנו כבר להפיל, גם ללא המאמן גיא גודס שעזב, מי שעומד על הקווים במשימה הזו מחר בדרייבין ב2:30 וגם במשימת החוץ 3 ימים אחר כך בסלובניה, הוא נדב זילברשטיין. שלום נדב.
אהלן, ערב טוב.
אז מה אנחנו רוצים להשיג מהמשחקים הללו שהם לא חשובים מבחינת המיקום, כי אין לנו סיכוי לצערנו לעלות?
שתי מטרות עיקריות. הראשונה היא לנצח, כי נבחרת ישראל תמיד רוצה לנצח, והשנייה היא להכניס עוד שחקנים כאלה ש היו בנבחרת בעבר וחזרו עכשיו, כמו איתי סגב, כמו אוז בלייזר, וחבר'ה צעירים וחדשים, כמו נועם יעקב, כמו אובר, כמו בריסקר, כמו איתי מושקוביץ', שיעבו תשתית ובסיס יותר רחב לנבחרת בעתיד.
זהו, איתי מושקוביץ', נועם יעקב, בחורה במדים הלאומיים, הזכרת עוד שמות, אבל העניין הוא שבעצם זה משחק, השאלה אם זה בסיס כי זה באמת הולך להיות הסגל, מאמן חדש יגיע, אגב זה לא יהיה פאבלו לסו, אנחנו מבינים שדובר איתו על האופציה, מאמן חדש יגיע ואז ישנה את כל הסגל, זה לא באמת הכנה, זה מה שאני מתכוון.
מהניסיון שלי בחלונות בשנה וחצי האחרונות, יש חשיבות לשני דברים. אחד, למאמן שיביא איתו שיטה שתלך ותשוחק בכל חלון וחלון. והשנייה זה פול רחב של שחקנים שיהיה מותאם וידע את השיטה. כי כמו שאמרת מקודם, לא בכל חלון שחקני היורוליג מגיעים. בטח לא דני שב-NBA. אתה לא יודע מה יהיה המצב הגופני של חלק מהשחקנים. וברגע שיש לך שיטה שמטמיע מאמן מסוים, ובסיס רחב של שחקנים שמכירים, יודעים ושיחקו את השיטה, אז מזעור הנזקים מחלון לחלון הוא טוב הרבה יותר.
היית בצוות המקצועי גם באליפות אירופה, עוזר של גיא גודס, עכשיו אתה מקבל את המושכות. יש לך קצת תחושת פספוס גם מהקמפיין הזה? שהיינו שווים יותר ממשחקים לפרוטוקול והכנה לקמפיין הבא?
יש לנו תחושת פספוס. אני חושב שהיינו יכולים להגיע לחלון הזה בסיטואציה קצת שונה, עם סיכוי לעלות. אבל מצד שני, אנחנו יודעים מה רמתנו, ויודעים שביום נתון אנחנו יכולים לנצח את פינלנד, אבל גם יכולים להפסיד כמו שקרה לנו, כנה לגבי סלובניה וגרמניה. כך שיש פה איזושהי תחושת פספוס, אבל מצד שני, אנחנו צריכים להבין ולדעת מה מקומנו ולדעת שזה יכול לקרות לנו, ואנחנו מאוד רוצים לעלות לאליפות עולם, אבל מצד שני אנחנו רוצים לקחת בחשבון שיש סיטואציה שזה גם לא יקרה.
כן, זה לא קורה הפעם, אנחנו במקום החמישי בבית של 6 נבחרות, זה כבר לא ריאלי ולא אפשרי גם תיאורטית להפיל. נדב, דיברת על הזדמנויות לשחקנים צעירים ולחדד את הרוטציה, זו הזדמנות גם לך, אתה כבר לא מאמן צעיר, כי אימנת בליגה ואתה ותיק והיית בצוות האימון של הנבחרת, אולי איזה שתי הופעות ככה פנטסטיות, נגיד מול פינלנד וסלובניה, גם יכולות לגרום לראשי האיגוד לחשוב, וואלה, ניתן לנדב זילברשטיין את מושכות הקבע, או שזה לא בתוכניות?
אני לא נמצא בתוך מעגל מקבלי ההחלטות, וטוב שכך.
לא, אבל אני אומר, מאמן כבר קיבל את הצ'אנס, אתה יודע, לפעמים הזמני הוא הקבוע, אומרים, לסו אתה יודע כמוני שניהלו אותו במסע ומתן, הוא אמר, אני מעדיף יורוליג, לא בא, לא כל כך מוצאים, יש מאמנים שיש להם קבוצות, אתה כרגע בפול, אתה בתוך המערכת, אולי יגידו, יאללה, ניתן לנדב את המשכות עד הסוף.
אני לא יודע, אני כרגע מתרכז בצמד המשחקים הקרוב, אני לא, זה לא משהו שאני מתעסק בו, ולא משהו שאני חושב עליו, הדבר היחיד שיושב לי בראש זה איך לנצח את שני המשחקים הקרובים, שהנבחרת תשחק, תחזור ותשחק כדורסל טוב, כמו שהיא יודעת, עם הרוח של נבחרת ישראל, עם החיבור המיוחד שיש המון פעמים בין השחקנים, עם האנרגיות הטובות, זה מה שעומד בראש מעייני.
זהו, תדיק קצת הקהל, כי בסוף משחק אומנם לפרוטוקול, אבל נבחרת ישראל, 2:30, יחל קבוצת שלמה יחל לדרייבין, אני לא יודעת כמה אוהדים ינהרו לראות את המשחק, מה אתה מציע, מה שנקרא?
אני חושב שנבחרת ישראל היא מוסד מפואר בכדורסל הישראלי, חלון הראווה של הכדורסל הישראלי. כל מי שאוהב כדורסל ישראלי ואת הכדורסלנים הישראלים, שמשווע לראות אותם משחקים, בטח בממה הבינלאומית, אז אני חושב שצריך לתת לחבר'ה האלו את הכבוד ולבוא ולתמוך, כמו שהקהל שלנו יודע, ולעזור לנו לנצח את המשחק מחר. על אחת כמה וכמה שיש שחקנים צעירים, חדשים, שיעבו
שלד ועתיד אולי כבר ההווה.
שלד של העתיד של הכדורסל הישראלי, כמו שאמרת, אולי גם ההווה, ואני חושב שחשוב לבוא ולתמוך בהם.
ואני בעד תמיד השחקן הישראלי, כיף לראות את החבר'ה הצעירים הללו בליגה, בואו נקווה שיהיה כיף לראות אותם גם בנבחרת. נדב זילברשטיין, בהצלחה מחר, וגם במשחק אחר כך מול סלובניה בחוץ. תודה.
תודה רבה, תודה.
אז זה נבחר, זו נבחרת ישראל, בכדורסל לצערנו משחקים ככה, כמו ששמעתם, יותר לפרוטוקול, אבל שווה לראות, שווה לראות. אנחנו חותמים את כאן ספורט לשבוע הזה, רוצים להודות לעוסקים במלאכה כאן באולפן, למפיקה אורית שוץ, לטכנאי בבאר שבע לשימון דוקרקר, לטכנאי בירושלים יוסי תנור. אליאן וילדאו רוצה גם להודות לכם המאזינים שהייתם איתנו בכאן ספורט, אחרינו כמובן כאן הערב עם כל החדשות והעדכונים הפוליטיים, כמו שאתם יודעים יש לא מעט. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. ביי ביי.